ערב טוב, ברוכים הבאים למרכז שמיים. זכינו לעבור את היום הגדול, את יום הכיפור, יום הכיפורים, וממש בכותל. חשבנו על זה בדרך, שהיינו להיות עם ברוך השם, אנחנו זוכים להיות ביום כיפור עם הרב שלנו בירושלים, כבוד הרב מרדכי שיינברגר, ויש עניין בקבלה לנסות להבין את המציאות על פי עולם שנה נפש. עולם זה המקום הגיאוגרפי, שנה זה הזמן, ונפש זה המדרגה הרוחנית שאנחנו נמצאים בה. אם זה אנשים שאנחנו נמצאים מסביבם, או מדרגה שאני זכיתי להגיע אליה עד עכשיו. אז להיות במקום גיאוגרפי, שזה מול קודש הקודשים, התפעלנו בישיבה מול קודש הקודשים, ראינו את הכותל, ואת המסגד שלהם שם שיושב על בית המקדש שלנו, ומבחינת מקום אין מקום ביהדות יותר גבוה מזה. ועם הרב שלנו, כבוד הרב מרדכי שיינברגר, שמבחינתנו ברוך השם זכינו לצדיק גדול, זה הנפש. והזמן, יום כיפור, זה היום הגבוה ביותר בשנה, היום המקודש ביותר בשנה. אתמול ממש עוד לפני 28 שעות בערך, עוד היינו בשיא הקדושה, תפילת נעילה. מאוד מרגש. איך היה לך?
האמת שלי היה מאוד מרגש. זכינו גם להתפלל עם הרב, גם ללמוד עם הרב. ירדנו מהתפילה לכותל, 4 לפנות בוקר, כולם ישנים, אנחנו לומדים, ולאט לאט מצטופפים מתגודדים סביבנו עוד תלמידים ועוד תלמידים, והרב ממשיך וממשיך, וזה כאילו שעה 4 בצהריים בכלל, ויש לנו כוח ורק תמשיך ותמשיך. זה ממש, לא חשבנו, אני לא חושב שחשבנו על שתייה בכלל, על אוכל.
לא, ממש.
יש רק תפילות, כזה קודש
הרבה זמן
מסביבך, זה לא מעניין בכלל.
נכון. הצום כאילו לא היה.
כאילו לא היה. ורק שימשיך.
ברוך השם.
ממש.
אז ככה, לפני שאנחנו עוזבים את יום כיפור, אני רוצה להגיד כמה מילים סביב יום כיפור, ככה לספר איזה סיפור או שניים של קרליבך. אחרי זה נחזור לנושא שדיברתי עליו בשיעור הקודם, אני רוצה להעמיק פה כבר בשיעור הזה. בעזרת השם ככה זה ייקח אותנו גם למהלך של נקראת סוכות. בעזרת השם יהיה קצת זמן, בסוף נדבר קצת על סוכות. גם כן, חג ענק בפני עצמו. אז סיפור קטן מהרב קרליבך, שמספר ככה על יום הכיפורים, שיום כיפור זה יום שמגיעים אליו מעט מאוד אנשים, להפך, מגיעים הרבה אנשים שמגיעים מעט מאוד פעמים לבית הכנסת. זה ככה פעם אחת בשנה, הם באים לבית הכנסת, נתפעלים, יש התעוררות כזאת מאוד מיוחדת.
כמו הבן הזה שחוזר מחול.
אז זהו, אז אני רוצה לספר ככה. זה אומר, בבית הכנסת שלי במנהטן, בכל בתי הכנסת בעולם, ישנם יהודים שמגיעים רק ביום הכיפור לצערי. אבל אני תמיד אומר לבני קהילתי, אתם בטח חושבים שאנחנו, המתפללים הקבוע בבית הכנסת, אנחנו העיקר. אנחנו בעלי הבית. ואלה שמגיעים רק ביום כיפור, תפלים, רק אורחים. אבל דו לכם שאתם טועים. הקדוש ברוך הוא מחכה ליהודים האלה כל השנה. הם אלו העושים את יום הכיפור קודש קודשים. דווקא היהודים האלה שבאים פעם בשנה. איך זה מתיישב? כשרואים בשמיים יהודי רחוק שחוזר לבית הכנסת ביום כיפור, גבלת, איזה שמחה יש שם. כך גם בין הורים לילדים. כמובן שהם שמחים בילדים שהם רואים בכל יום, אבל ילד שמגיע הביתה פעם בשנה, כשהם רואים אותו, הלב שלהם מתפוצץ בשמחה. אנחנו אומרים בתפילה, אם כבנים, אם כעבדים, אז אנחנו קוראים לו, אבינו שבשמיים. אז להרגיש את הנקודה הזאת שהילד חוזר הביתה אחרי שנה שלא ראיתי אותו, שכל יהודי הוא מבחינת בן, לא רק זה שנמצא בבית הכנסת כל השנה ומתפלל, אלא כולנו יהודים, כולנו נמצאים בתחת אותה קדושה. ולחשוב שהאבא שבשמיים מחכה דווקא ליהודים האלה שמגיעים פעם בשנה, והם העיקר, הם הקדושה. רק הדרך של קרליבך להסתכל על היהודים באהבת ישראל כזאת יפה, וככה לקדש את כולם. אז הוא אומר, יש פה עוד איזה סיפור יפה, גם ספר מומלץ, לב השמיים. אז הוא ככה קורא, מקור הסליחה בקודש הקודשים. כולם יודעים שהרגע הכי נשגע ביום כיפור הוא כשכהן גדול נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. אני בטוח שברור לכם שכל עם ישראל היה נכנס עם הכהן הגדול לקודש קודשים. הרי מה זה היה הכהן הגדול? זה היינו ממנים אותו. זה היה מינוי של עם ישראל. אז כשהוא היה נכנס, הוא היה נכנס כשליח ציבור. הוא היה נכנס לתוך קודש הקודשים. כלומר, יש בעומק הלב של כל יהודי נקודה נכנסת עם הכהן הגדול לקודש קודשים. הכניסה לקודש קודשים היא כניסה למעבר למקום. כי אתם יודעים שקודש הקודשים בעצם אין לו מקום, הוא מעבר למקום. למה הוא אומר את זה? כי יש אפשרות לקרוא את המידות של קודש הקודשים. זה היה אוהל בתוך אוהל, נכון? אז האוהל הפנימי של קודש הקודשים, הוא היה שלו מידות מסוימות, והיה גם מידות לארון הברית. וארון הברית היה לו מוטות כאלה, שהוא נושאים איתם את הארון. וידוע שהמוטות, מבחינת הגודל שלהם, היו יותר גדולים מהגבולות של של הקודש הקודשים. ובכל זאת, לא היה שם מצב שזה היה יוצא.
איך זה החזיק את זה?
החזיק את זה כשנשאו את זה, החזיקו את זה, מניחו את זה שם, אבל מבחינת המרחב, היה שם המידות הידועות, וזה שזה נכנס אחד בתוך השני,
זה פלא.
זה פלא. זה היה נס גלוי. של המקום עצמו הוא מעל המקום. שזה מקום שנמצא בארץ, אבל הוא מבחינה גיאוגרפית הוא מעל המקום. אז הוא מסביר פה הרב, שיום כיפור זה גם מעבר, יום כיפור הוא הזמן שמעבר לזמן. אז קודש הקודשים זה המקום שמעבר למקום, זה המקום שמחבר אותנו למעל המקום, הרוחני ביותר, ויום כיפור זה הזמן שמעל הזמן. מה הוריד לנו הכהן הגדול מן השמיים בכניסתו לקודש הקודשים? מה הוא הנחיל לדורות? הוא הנחיל לנו את הביטחון, שאנו יכולים לקשר את עצמנו למקום הכי גבוה בשמיים, למקום כל כך גבוה, שאם נהיה קשורים שם, לא נוכל עוד לעשות טעויות ולא נדע עוד מהרה. אתם מבינים, ידידים, כל הבעיה שלנו היא שאין לנו שמץ של מושג כמה גבוה אנחנו יכולים לעלות. אם יהודי יודע ומאמין שיכול להגיע למדרגה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהיא מדרגה של להגיע עד למדרגה של האדם הראשון, אז כל החיים שלו הייתה בשאיפה של התפתחות. אז בזכות יום כיפור, האדם מקבל התחדשות לשאיפה הזאת, כי הוא נוגע בקודש הקודשים, כי כהן גדול נכנס, וכהן גדול נכנס ומכניס את כל עם ישראל פנימה. מה זה כהן גדול בעצם? כהן גדול, הנשמה נמשלה לכהן גדול. אז הנשמה שלנו פשוט תבולה במקווה ישראל, זה נקרא, שזה המקווה הכי קדוש שיכול להיות. אנחנו פשוט כל הנשמות ביחד, כמו תובלות בים אחד ביחד, אז ככה הנשמות של עם ישראל ביום כיפור, כלולות אחת בשנייה, וכולם עומדות מול השם, מבקשות להתקדש ולעלות לקודש הקודשים, להיכנס פנימה כמו שכהן גדול נכנס אז בבית המקדש, הרי היום אין לנו בית מקדש, אז כלל הנשמות שלנו מבקשות להיכנס פנימה לתוך קודש הקודשים, כמהות להיות קרובות לאבינו שבשמיים. אתם יודעים, יש שתי דרכים לסלוח. בן עשה משהו לא טוב, וזה פגע באביו. אביו יכול לומר לו, בסדר פגעת בי, אבל אני סולח לך. אבל יש דרך גבוהה יותר. האבא לא רוצה שום דבר שיפריע לקשר ביניהם. הוא אומר לבנו, אני כל כך אוהב אותך שזה לא משנה. שכחתי מהכל. כל השנה אנחנו עושים עבירות והן נרשמות בשמיים. אחרי שאנחנו עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני סולח לכם. גם ביום הכיפור עצמו, אחרי שאהרון נכנס לפני או לפנים, אהרון זה הכהן הגדול הראשון, והוא מודיע לנו, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. ברמה שלנו שאנחנו חוטאים, אנחנו ממש צריכים סליחה. אבל יש מקום גבוה, לעילא לעילא, בו נוגע הכהן הגדול, כשהוא בקודש הקודשים. שם הוא לא מבקש סליחה. שם הוא שותק. שם הוא מבין, העבירות כלל לא נרשמו. הקדוש ברוך הוא מעולם לא שמע עליהן. מסביר על המדרגה הגבוהה ביותר, שהיא קשורה לקודש הקודשים, ששם היהודי לא חטא אף פעם. כי יש את הגוף, יש את המצוות החיצונית שהיא זו שעושה שטויות, ויש את הנשמה הקדושה, שהיא אף פעם לא נפגמת. היא טהורה. היא תחזור להיות לאור אינסוף. אז מסביר ככה. תארו לכם, יהודי שלא שומר שבת, הוא בא לבקש סליחה. ניגש אליו אהרון הכהן ואומר לו, אתה יודע מה אחי? דיברתי עם אלוקים, הוא בכלל לא שם לב שלא שמר את השבת. זה לא נרשם. אתם יודעים מדוע? אומר הרב קרליבך. מפני שהאמת היא שבפנים בפנים כל יהודי שומר שבת. מה אנחנו יודעים נכון? אנחנו לא מוצאים יהודי מכלל ישראל. בכל יהודי יש תמיד נקודה נשארת דבוקה בקדוש ברוך הוא בתורתו. תמיד. וכך אומרים כל הרבים הגדולים, גם היהודי השפל ביותר שאינו שומר שבת, לשנייה אחת הוא מוכרח לחוות את השבת. כל יהודי יש לו איזה הרגש מיוחד שעולה לו דווקא בשבת. ומה אנחנו יודעים? אפשר שהשנייה הזאת של אותו ידלה, שאינו שומר שבת, היא עמוקה יותר מהשבת של כל הרבים. מי יודע? אנחנו לא יכולים לדעת. אז ככה אומר הרב קרליבך, הוא מתאר את הנקודה, שאמת היא נקודה פשוטה שאנחנו צריכים לנסות למקד את כל חיינו ולנסות להגיע לנקודה הזאת. כי אמת, מה אנחנו יודעים? אנחנו מסתכלים על כל בן אדם ושופטים אותו במיליון סוגי שפיטה. כל כך קל לנו להטיל ביקורת, כל כך קל לנו להגיד, אם אני הייתי במקומו לא הייתי מתנהג כמוהו. מה שבורא עולם בסך הכל רוצה מאיתנו, שקודם כל נסתכל על אחד השני בגובה העיניים. שאין הבדל באמת. אבל זה מאוד קשה לנו, כי זה הפוך למגמה הטבעית של הבריאה. העולם, כתוב שנברא מעולם הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. העולם שאנחנו מכירים, העולם של האותיות וכלים, מעולם הבריאה. אז נאמר, אין בר ללא תבן. בר, כמו החיטה שיש עליה את הקליפה שלה, אז התבן זה הכיסוי, אז אין בר ללא תבן. אבל בפנימיות, מה זה אין בר ללא תבן? אין מציאות שיצאה החוצה מבורא עולם שהיא לא יצאה בתוך תבנית מחשבתית. זאת כל המציאות שאנחנו חווים אותה כאן, זה תבניות מחשבתיות על תבניות מחשבתיות על תבניות מחשבתיות. שעד שבן אדם מגיע לתבנית מחשבתית כזו מצומצמת, שהיא המדרגה הרוחנית של האדם שנקראת נפש דה נפש, שכל מה שהוא חווה במציאות, זה מציאות של חמשת החושים. שאני בטוח שכל מה שאני רואה, ומריח ושומע ויכול להרגיש ולטעום, זאת המציאות ואין יותר מזה. אז מסבירה התורה שיש תבניות מחשבתיות, אבל תכלית הביאה של היהודי לעולם היא לשבר את התבניות המחשבתיות. היא מתוך תבנית של נפש דנפש לשבר תבניות מחשבתיות ולעלות כל פעם מדרגה רוחנית, כך שאותה מציאות שהוא חווה אותה כרגע דרך חמשת החושים, התודעה שהוא נמצא בה כל כך מתעדנת, שהוא חווה מציאות מלאה יותר, עם הרבה יותר רבדים. אני אעשה להסביר למה אני מתכוון. אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, גוף האדם. אנחנו מסתכלים על האור, זה נראה לנו משהו מאוד מסוים, ואני יכול להגיד, זה אני, האור שלי. אבל האמת שזה לא כך נכון, כי גם האור שלי מורכב מאוד הרבה רזולוציות פנימה. שגם אני ארד לאור, ואני ארד לתאים, ואני ארד ל-DNA שלי, לכרומוזומים, ואני ארד עוד יותר פנימה, ואני ארד את אטומי ממש, ואני אראה את הניוטרונים ואת הפרוטונים, עד שאני ארד עוד פנימה ואני אגיע לרמה שאני רואה קווארקים, ואני אראה אנרגיה. מה זאת אנרגיה? לאן אני מגיע? אני מגיע לנקודה שהיא ממש אינסופית, שהיא, קוראים לה בפיזיקת הקוואטים, השדה המאוחד, שיש בעצם, מתחת לכל החומר שאנחנו רואים אותו בחומר, יש אור, יש תודעה שמחזיקה אותו, שהוא יראה ציפורן, והוא יראה אור, ותראה שערה, שזה יהיה שולחן, שזה יהיה ספר. בעצם החומר גלם הוא אותו חומר גלם. ומכיוון שאנחנו נמצאים במדרגה רחוקה מהדבר הזה שנקרא אור אינסוף, או התודעה האינסופית, או החומר גלם שאנחנו מסבירים, אז הכל נראה לנו נפרד. בגלל שאנחנו חווים את המציאות דרך חמשת החושים, אנחנו רואים מציאות נפרדת. אני זה לא את. אני זה לא אתה. אני מאוד מחזיק את עצמי. וכך נראה שכל דבר פה נמצא בנפרד. אז מסבירים שמה שאנחנו מתארים כרגע, את הירידה, את הרזולוציה הזאת פנימה, ובעצם העלייה שלה כל פעם החוצה, שכל מה שאני רואה, מה תופס בחוץ, זה בעצם אור אינסוף שהתלבש להיות משהו, כל דבר בבריאה, זה בעצם חשיבה מאוד גסה. והתהליך הזה, של להבין את התהליך הזה לעומק, זה מה שקרה התורה דרך ארץ. וכתוב שדרך ארץ קדמה לתורה. שבעצם אנחנו צריכים להבין מה שיותר קרוב לאין סוף, זה המציאות שאני אצליח לפרק את כל המציאות הגשמית הזאת, ולהבין שיש פה רוחניות מוחלטת שמחזיקה פה את הכל. זה מאוד קשה לעשות את זה, כי אנחנו רגילים לחשוב בתבניות מחשבתיות. כדי שנוכל לשבר תבנית מחשבתית, ניתנה לנו את התורה. התורה במהות שלה, לקריאה ראשונה, נראית מאוד קשה להבנה. שלא נדבר על התורה שבעל פה. שם משניות, מדרשים, גמרא. בכלל, אני מרגיש שזה לפעמים דיונים שנכנסים. אתה אומר, מה זה רצה, מה זה רצה, מה המשנה בכלל אומרת, איך בכלל הם הגיעו למסקנה. יש לי עוד הרבה דרך להבין בכלל את הדיון, רק את הדיון, מה הם אומרים שם אחד בין השני.
מאוד רחוק ממני.
מאוד רחוק ממני.
מאוד.
והמטרה בעצם שאנחנו לומדים תורה, זה לשבר תבניות מחשבתיות. שבעצם המציאות שאני תופס אותה כרגע, אני תופס אותה איך שהיא, as is. ותהליך של הזדקחות, תהליך של שבירה, של תבנית מחשבתית, אם זה דרך לימוד, אם זה רעיון שאני שומע, או דבר תורה מהרב, ופתאום איזו מציאות פנימית שלי השתנתה, אני מסתכל על החיים הם קצת אחרת, זה נקרא לשבר תבנית מחשבתית. וככל שאני משבר תבניות מחשבתיות, המחשבה שלי נהיית יותר מעודנת, יותר רגישה. אני יכול לחוות עוד רבדים במציאות. עכשיו, זה גם עובד מבחינה רוחנית. זאת אומרת שאנחנו מסבירים שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם י' ק' ו' ק', כי זה היה, הווה ויהיה. כל המציאות של העבר, ההווה והעתיד, הכל נמצא, כבר קיים. רק אנחנו, במחשבה המצומצמת שלנו, חווים את המציאות כמציאות תורית. אז אני חווה את השעה 21:00 בתל אביב, במרכז שמיים, וזה כל מה שאני חווה, את הגוף שלי ואת השולחן הזה ואת האור ואת הפרוז'קטורים וזה מה יש. אבל פה, פה, ממש, כאן בחדר הזה נמצא פה אליהו הנביא ורבי שמעון ומשיח ואברהם אבינו וכל הילדים שיהיו לי וכל האבות שלי, כולם יכולים להימצא פה כרגע. כיוון שאנחנו מדברים על מציאות רוחנית, אין עניין של מרחב וזמן. גן עדן זה לא אי שם, זה פה. גן עדן זה הגן של העדינות. זה מקום שמגן על העדינות. אנחנו כל כך גסים, שאם אני לא לוקח את העד ושם אותו מפה לפה, אז אני מציאות כאילו מרגיש שלא נעשה פה שום דבר במציאות. אבל אנחנו צריכים להגיע למציאות שאני תופס את הכל פה בתודעה, ובעצם אני יכול להיות מעל החומר. עכשיו זה נשמע כמו דיבורים של ניו אייג' וזה, אבל זה לא, זה ממש לא. אנחנו מדברים על מציאות שכל אחד ואיתנו, כל יהודי אמור להגיע אליה. ומה נדרש מאיתנו לעשות כדי להגיע למציאות הזאת? פשוט להתעדן. פשוט להיות הרבה יותר רגישים. אז איך אנחנו נעשה את זה? איך אנחנו נתרגל רגישות? אז ניתן לנו מגרש משחקים. 70 שנה. או 120 שנה. במגרש המשחקים הזה שנקרא החיים שלנו, שאנחנו משחקים דמות, שזה בעצם אותה דמות, זה הקדוש ברוך הוא שמתלבש ב-7.5 מיליארד דמויות, והתפקיד שלנו הוא לתרגל עדינות, להתעדן. ככל שנתעדן יותר, ככה נתעלה במדרגה הרוחנית, ככה נחווה את המציאות הרבה יותר שלמה, הרבה יותר מלאה, שהיא מעל ומעבר לחמשת החושים שאני חווה אותם כרגע. למה זה חשוב? נניח שאני מבין שזה קיים, אבל טוב לי ככה. עזוב, תנחת לים, שתות בירה, חול אבטיח, שן סיגריה, לאכול קואסון, לאכול קולה, לשתות פיצה. מרגיש לי שזה נוח לי, המציאות הזאת. אבל יש סוד גדול מאוד שבורא עולם שם בתוכנו. שעם כל זה שהמציאות שלנו נראית שהיא מספקת לנו את כל הצרכים, יחד עם זאת ניתן בנו החיסרון שתמיד רוצה יותר. ואנחנו מגלים עוד מציאויות ומגלים עוד מציאויות, ואנחנו הולכים ורואים עוד סרטים והולכים לעוד הצגות ונוסעים לעוד נסיעה לחול ומנסים, נסים, נסים לאכול את החיים. בוא נעשה חיים. באיזשהו שלב, באדם קולט שזה לא חיים בכלל. שעדרבה זה מייצר לי יותר מוות. כי אולי באותו זמן הייתי ממש בחיים קולט. קפצתי מקפיצת טנדם מהמטוס, והיה מאוד נחמד, כן? ואחרי זה, כדי לחזור לרמת ריגוש הזו שאני הייתי באדרנלין המטורף הזה, שקפצתי מגובה של כמה, 2,000 מטר, לא יודע כמה זה היה, לחוות אותו ריגוש כזה אחרי זה אצלי בבית עם אשתי והילדים, שצריך להחליף להם חיתולים וזה, זה נראה לי חיים סתם. אז אנחנו בכמיהה לחפש את המילוי לרצון דרך עולם גשמי, דרך חוויה מאוד גסה, דרך לתת לגוף כל מיני חוויות, בוא נשתה עוד אלכוהול, בוא נריץ את הראש בקיר ונחווה את החוויות, וברוך השם, אני מדבר בתוך חוויה אישית, אני לא מקטרג פה חס אחרי אף אחד. זו מציאות שהכרנו, זו מציאות שאנחנו יודעים, אז בוא נלך על זה עד הסוף. יש עוד מסיבה, בוא נלך למסיבה, אז מה אם זה עוד 3 שעות לנסוע באוטו ולהתחפר בדרך, אז מה? בוא ניסע, יהיה כיף, יהיה כיף, יהיה כיף. מה שיוצא בסופו של דבר, שמתוך הניסיונות האלה למלא את הכיף הזה, אני אמצא רחוק מעצמי, אני עוד מתרחק יותר מהמקום שהעדינות שאני רוצה להגיע, אני נהיה הרבה יותר גס. אני נהיה הרבה יותר עסוק בעצמי, אני יותר עסוק בלמלא את הרצונות של עצמי. אז לא שם התורה שלנו באה, התורה שלנו באה, לעדן אותנו. ואיך אנחנו נהיה עדינים יותר? ככל שאנחנו נשבר פה בראש תבניות מחשבתיות, שלא כל מה שאני חשבתי, כל מה שהיה היום הוא שיהיה מחר, אלא יש פה מציאות הרבה יותר מורכבת, שאני חלק ממנה, והיא מגיבה עליי כל הזמן. אני פועל דבר במציאות, והמציאות משתנה ומגיבה עליי. אני חושב מחשבה, ופתאום חבר מתקשר אליי. אני אומר, איך זה יכול להיות? בדיוק חצי שנה לא חשבתי עליך, היום חשבתי עליך, אני רואה אותך ברחוב, איך זה יכול להיות? אלה האיתותים, החירוכים, שקדוש ברוך הוא מוסר לנו דשים, שגם האדם הכי רחוק, שלא מתעסק בכלל בהתפתחות רוחנית, גם הוא חווה אותם, כי למה? כי זה מקושר, זה מציאות של קישוריות. כל מה שאני חווה בפנימיות, אני רואה את זה בחוץ, זה משתקף אליי. אז בינתיים, כל מה שאני רואה זה רק כיסאות, פרוז'קטורים, אוטובוסים, כלבים נופחים. זה מה שאני חווה במציאות ברחוב. מציאות מאוד מאוד גסה. אז הבעיה היא לא ברחוב. הבעיה היא בי. שאני לא מספיק עדין להסתכל על יהודייה שהולכת עכשיו עם, כמעט בלי בגדים ולראות את האור שיוצא ממנה וכל מה שאני מתעסק בו זה לראות את זה שהיא בלי בגדים. שאני מאוד מצטער על זה, שזה מה שאני רואה באותו רגע. אני צריך לראות את האור שיש בה, כי יהודיה כמו הבת שלי, כמו אשתי, כמו אמא שלי, כמו כל יהודיה אחרת, כמו שרה אמנו, יהודיה. היא אור אלוקי שהתלבש להיות פה אישה או גבר. מי אני שאני אשפוט ואני אגיד מה הוא, מי הוא? אני צריך להגיע לרמה של הדינות שאני רואה בכל אחד ואחד את האור האלוקי הזה, את הנשמה הזאת שבאה לתכלית להיות ככה. בתל אביב, עם הג'ינס והקפקפים, אבל למה זה? למה כל התהליך הזה? יותר מדי אני אשאל. מילא אני מבין את התהליך, אני מבין שיש פה גילוי של מציאות. איך זה יכול להיות שאני מהמציאות הזו זכיתי לשבת פה היום? או זכיתי להיות אתמול בקודש הקודשים עם כבוד הרב? איך זכיתי? מה גרם לנו ולכל אחד שפתאום זז לקדושה, מתעורר, מה גרם לו? אז יש נקודה שחשוב להבין. אנחנו כיהודים עדיין נמצאים בגלות. כמה מוזר שזה נשמע, אנחנו פה בארץ ישראל כבר וגרים פה. אני מקווה שאני לא מצבן אף אחד, אבל מבחינת שהמדרגה הרוחנית אני מדבר כרגע, אנחנו עדיין חיים בגלות. כי עד שלא יהיה פה קודש קודשים ולא יהיה בבית מקדש ולא נעבוד את עמודת בית מקדש, אנחנו עדיין נמצאים, נחשבים בגלות. מה לו לקדוש ברוך הוא לשלוח את עם ישראל לגלות? מה לו לקדוש ברוך הוא לזה שהסתובבו 100,000 יהודים בארץ ישראל עם ג'ינס דיזל שעלה להם 700 שקלים? למה? למה הוא צריך את זה בבריאה? למה לא מציאות יותר פשוטה שאנחנו נבחח לזה ופשוט נגלה את המציאות של הקדושה וזהו? אז 2000 שנות גלות וירידה למציאות של ממש בור תחתית, הדור של היום ובכלל כל המציאות של הגולה. אז מסבירים חז"ל שיש מושג שנקרא לאסוף ניצוצות קדושה. שניצוץ קדושה זה נשמע איזה מושג קבלי כזה, משהו ארטילאי, קשה לתפוס אותו. אז אסביר את זה במילים פשוטות. לאסוף ניצוץ קדושה זה פשוט להיות במקום מסוים. בעצם זה שהמחשבה שלי והנשמה שלי, שהיא נשמה קדושה, נמצאת שם במצב הזה וחובה אותו כרגע. במשחק סנוקר עם החברים של אורח 4 שעות ומה לא קורה שם וכל מה ניצוץ קדושה שם. אז יש שם ניצוץ קדושה שבורא עולם ביקש שיתגלה, שזה שאני נמצא שם עם החברים שלי, עם המציאות שלי, שאני יהודי רחוק לגמרי מכל מחשבה של הקדושה. עצם המציאות הזאת עכשיו שאני שם נקרא לאסוף ניצוץ קדושה, כי גם שם נמצא בורא עולם, במקל סנוקר ובכדור ומחשבה של איך אני אכניס את הכדור. כמה שזה נראה רחוק ממנו, גם שם הוא נמצא. בכל מקום הוא נמצא.
לא ידח ממנו נידח.
לא ידח ממנו נידח. היום הייתי צריך להזמין אינסטלטור לבניין. אז חשבתי על איזה עבודה יש לו. כל היום הוא מתעסק ב... לא נעים להגיד, אבל תודעת.
ביוב?
ביוב. אבל זה החיים שלו. וזה חיים שלמים. ובדיוק נולד לו ילד, ויש לו את הסרט הזה על היד, ודיברתי איתו על הילד שלו, והיה לו שיחת ככה, על אדם. זאת עבודה שלו, זה החיים שלו. משם הוא אוסף את זאת הקדושה. משם, מהבורות האלה, מהנכנוך הזה, משם הוא אוסף. התודעה שלו צריכה להיות שם, לפתוח סתימות. כמו שהוא פותח סתימות כאן בעולם הזה, ככה נפתחות סתימות בעולם הבא. מי יודע איזה תיקון הבן אדם הזה עושה? אז שאלתי, איך אני הגעתי למצב אני? נדבר על עצמי, בכלל, כל מי שמתעורר לקדושה ומגיע לזכות כזאת, שמי מהרחוב לגמרי יושב בקודש הקודשים עם רב צדיק הזה ענק, ממש מטר ממנו הייתי, ואני לא מאמין שאני במצב הזה. זוכר את הסיטואציה הראשונה, היינו בחג, זה היה חג שבועות, אני יושב בבית הכנסת בחג שבועות, פתאום הרב מסובב את הסטנדר, הוא נותן איזה דבר תורה, ואני פשוט יושב שם מקובץ בין מלא מלא אנשים דתיים, שאני בכלל עוד לא חזרתי בתשובה, או שהייתי בהתחלה, לא יודע מה הייתי שם. והדבר ששאלה לי, איך הגעתי לפה? איך הגעתי לפה?
מדהים.
קודש קודשים, מה לי ולצדיק הזה? מה לי ולשיחה הזאת? איזה שיחה, שיחת כל העולמות נפרסו שם בשיחה אחת. ברבע שעה בין מנחה לערבית. נפעמתי, הייתי כל כך מרוגש, לקח לי זמן, כמה שעות להסדיר את הנשימה מהחוויה החזקה הזאת. אז מה לי, מה לי מלאותו אחד שהיה לפני כמה שנים עוד היה ב... לא, לא, לא יפה להגיד, הרב אמר לי, לא לדבר על זה יותר מדי, אבל בסדר, הכי נמוך, מה שאתם רוצים, תחשבו, הכי נמוך, הייתי שם. אז איך, מה הקשר בין פה לפה? ומה בין קשר לכל יהודי שהיה בכל מקום ופתאום מתעורר לקדושה? איך זה קורה? אז מסבירים חז"ל שהאיסוף ניצוצות קדושה האלה, הרי זה לאסוף, אתה אוסף ואתה שומר. יש לנו איזה שק כזה של אוצרות, של ניצוצות קדושה, שמהדיסקוטקים ומהיה ומהמחרות ולא משנה מה עשינו, מכל מקום כזה אספנו יצאות קדושה. פתאום אני עובר ליד בית כנסת ואני רואה איזו הרצאה כזאת, אני אומר, סוד החיים, מעניין. סודה, לא יודע מה. משהו שמושך אותי, מושך כל אחד, מושך משהו. זוגיות לאור הקבלה, לא יודע מה.
קשירת נעליים.
סוג קשירת הנעליים. אז אני מתעורר לזה, ופתאום אני מגיע לשיעור, ואני יושב משיעור, וכל יהודי שאני שואל אותו, תגיד, איך עזרת בתשובה? תמיד התשובה שלו, איך אתה אמת? לא יודע. קשה לי להסביר לך את הרצף, זה לא רצף רציונלי. משהו קרה שם, פתאום משהו קורה. כי מישהו לוקח את המוחין, שם אותם בצד, אומר לך, הנה בוא, כך, יש משהו חדש, תתחיל לטעום טעם חיים, ואז אתה מרגיש שזה לא רלוונטי בכלל לחזור לחיים האלה. דרך אגב, אני מכיר המון אנשים שנמצאים בין החיים האלה לחיים האלה, שזה הכי יפה. שהם דווקא נמצאים פה, במקומות האלה, בשמיים, ובכל מקומות של מרכזי יהדות כאלה, הם נקראים חילונשים. זה חילונים לשעבר. זאת אומרת, חילוני, הוא לא חיכו עצמו חילוני גמור, כי יש לו איזה מחשבה קדושה, ובדי פעם הוא עושה קידוש. וכן, נחמד לו ששחלות על השולחן, ומדברים ככה מדי פעם דברי תורה בין כל הספרים האחרים, וזה נחמד. הוא לא זרק את היהודות מהחלון, גם אם זרק אותה מהחלון, היא חזרה לו מהדלת, או... אז תחזור להיות ממש, 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 ממש חילוני לגמרי, שלא מתעניין בכלום, זה כבר לא נראה, ואתה מגיע לחתונה, ואתה מתרגש פתאום מהקידושין, וזה נראה לך איזה משהו מיוחד, ואתה מתרגש להיות בברית, אתה כבר לא חושב על זה שזה זה... אירוע טראומטי.
אתה לא חושב על הצ'ק.
אתה לא חושב על הצ'ק.
כן.
אתה שמח להיות באירוע. פתאום המחשבה משתנה, כן? יש הרבה כאלה אנשים, המון, וזה תענוג להיות, אני מרגיש חלק מהם, למרות שאני נראה סופר דוס, אבל אני מאוד מרגיש חלק מהחילונשים האלה, שעזבו את החילוניות, והם רוצים להתקדש כלשהו בחיים שלהם, והם מנסים להתאים את זה בין הבת זוג, לבין הילדים, לבין העבודה, לבין... זה קסום, זה מתוק, זה מתוק. שיהודי אומר, טוב, אני רוצה להתקדש, אבל זאת המציאות של החיים שלי. בוא נראה איך אני יכול להכניס את זה לתוך החיים שלי. פה לקרוא איזה מאמר, שם לקרוא איזה ספר, קצת קרליבך, איזה שיר יהודי, פה קידוש, שם תפילה, פה איזה שופר בנעילה בבית כנסת ביום כיפור. איזה תענוג זה. אשתי הייתה כל השבת, כל הכיפור עם הילדים. באמת, שיגעו אותה, אבל היא זכתה ללכת לנעילה. היא אומרת לי, גבריאל, הייתי בנעילה, הייתי דקה בבית הכנסת. נכנסתי דקה לבית הכנסת. איך שהיא נכנסה, היא קיבלה צמרמורות בכל הגוף, התחילה לבכות, היא אומרת לי, הרגשתי כאילו את כל הקדושה של יום כיפור הכניסו לי בדקה, יצאתי, שמעתי תקיעת שופר, יצאתי, והרגשתי שכל הכיפור הייתי בית כנסת. תראו מה זה, איזה יצירתיות של קדושה. אז מה אנחנו מבינים? אנחנו מסתכלים על יהודים, אומרים, הוא רחוק, איזה רחוק?
שופטים אותו.
שופטים אותו, ממש, זה גסות, זה מאוד גס להסתכל על המציאות ככה. והתורה מבקשת אותנו להתעדן, להגיע לגן עדן, למקום של עדינות. אז התחלתי בשבוע שעבר ודיברתי על המקום הזה שנקרא תקשורת בין נשמות. ואני רוצה עוד להרחיב על הדבר הזה, כי זה באמת פואנטה העיקרית שהבנו במהלך החגים של ראש השנה ויום כיפור, הבנו שמבחינת שמיים זו פואנטה העיקרית שלנו לעשות אותה, להבין ש... בסך הכל, בסופו של דבר, אנחנו נמדדים, כרגע לפחות, במציאות של הדור שלנו, על ההרגש הזולת שלנו. עד כדי כך ששמעתי את הרב שלנו מסביר השבוע, שביאת משיח זה שאנחנו נסתובב ברחוב, ואנחנו לא נוכל להגיד, הוא לא מבין אותי. הבן אדם הזה לא מבין אותי. לא תהיה מציאות כזאת שלא מבינים אותך. כולם יבינו אחד את השני. כולם יכילו אחד את השני. כי יהיה פה תודעה אחדותית. אז אין מצב שאנחנו לא מרגישים בן אדם שנמצא בצער. אין כזה דבר. כולם איתו בצער שלו. כולם בשמחה. כולם ביחד. אגודה אחת. כמו ארבעת המינים ממש. מחוברים כאגודה אחת. אז נשאלת השאלה, למה אנחנו לא סובלים אחד את השני? למה אנחנו רוצים לרחוב? הדבר הראשון שבא לי זה לבקר, לראות איך היא נוהגת לא בסדר, ואיך היא חוסמת את החנייה, ואיך זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה... הכל לא בסדר. כולם מתלוננים. לא טוב לי, אין לי מספיק כסף, אין לי זוגיות, אין לי. מתי נחווה מציאות של יש? מסבירה החוכמה, חוכמת הקבלה, שכשאדם מתעדן, שאדם משבר תבניות מחשבתיות, הוא מתחיל לגלות יותר את האור של בורא עולם בכל דבר, אז הכל נראה לו מושלם, הכל נראה לו מדויק. כשאנחנו מסתכלים על דברים בגסות, אז זה נראה לנו דבר, מלא מקרים בחיים. מה הקשר בין המקרים? מה הקשר בסדר יום המטורף שהיה לי היום? קמתי, קניות, סידורים, ילדים, ביוב, שכנים, צה, ארבעת המינים, לא מוצאים, נוסעים. מה הקשר? אני לא מצליח לראות את הקשר. מתי מתחיל לראות את הקשר? בן אדם נכנס לעמדה של התבוננות, מתחיל לעדן את עצמו, ולא רק פועל עם הגוף, אלא יותר מנסה לראות את הדברים בעין המחשבה. אז מתחילות תבניות מחשבתיות להישבר, ולאט לאט אנחנו מתחילים להרגיש את בורא העולם בתוך המציאות. אבל אנחנו רוצים לתרגל את זה. אני רוצה שאנחנו נצא מהשיעורים האלה עם תרגול, שנצא לחיות את הדבר הזה ביום-יום. אז דיברתי שבוע שעבר על תקשורת בין נשמות, ואני רוצה להרחיב. תקשורת בין נשמות זה להגיע לנקודה שהיא מעל המילים, נקודה שהיא מעל השפת גוף שלנו, נקודה שיש בה רוח ונועם ועדינות, שבה אני מגלה תקשורת אחד עם השני, שהיא תקשורת שהיא היא אין לה גבול, היא לא שייכת לגבר, אישה, דתי, חילוני, שמאלני, ימני. זה לא שייך. אמר פה אחת התלמידות בשבוע שעבר, היא נתת דוגמה של גלעד שליט. איך כולנו התאחדנו במחשבה סביבו, ולא היה אכפת לנו בכלל מי הוא. מה דעותיו, איפה הוא גדל. זה לא מעניין. יש יהודי, נמצא בבור, כל עם ישראל מאוחד סביבו. וכמה מתוק זה היה. משתחרר בדיוק שנה שעברה בסוכות, נכון?
כן.
כן.
בדיוק.
אז אנחנו מחפשים את הדבר הזה ביום-יום. והסברתי את זה בשבוע שעבר, ואני רוצה עוד לדבר על זה. כי תכלס כולנו חווים מציאות שנצרכת מאיתנו גילוי של תקשורת נשמתית. ניתן דוגמה. דוגמה יפה מעולם התורה. יש מושג כזה שנקרא חברותה. חברותה ששני תלמידים לומדים. שזה לא אני בא ללמד אותך, אתה בא ללמד אותי, אלא שנינו מתמודדים כרגע עם החומר, מנסים להבין אותו. והחומר לא פשוט. ולפעמים יש איזה מהלך שאני הצלחתי להבין, והחבר שלי עדיין לא קלע את הראש. הוא לא מבין מה אומר בעל הסולם. מה הכוונה? מה אומר אביי ורבא? כן, הוא רוצה להעמיק כרגע, וכרגע אני קלטתי, ו... עכשיו, יש פה איזו נקודה בחברותה, שאני לא בא עכשיו להגיד לו, מה, לא הבנת? בוא אני אספר לך, בוא אני אמר לך, כי ברגע שאני אומר לו את זה, הוא יתכווץ, הוא מרגיש, אני עוד פעם לא הבנתי את הסוגיה, וזהו, מעכשיו על הכל הלימוד שיהיה באותו ערב, ולא, או בוקר, או לא, ולא. כי יש איזו מדרגת עליונות. אני קלטתי את החומר, אתה לא קלטת את החומר, בוא אני אסלמד אותך. וזה לא חברותה. חברות הזה, אנחנו ביחד, בוא נלמד את החומר ביחד. אז נכון שאני כרגע הבנתי, אז מה אני צריך ממני לעשות? שתוק. מה לא הבנו? בוא נחזור על החומר ביחד. לומדים אותו ביחד. צריך עוד פעם ועוד פעם, ואתה לא בא ללמד, אתה לא אומר לו, תקשיב, זה ככה, אלא אתה אומר לו, אני קולט שלא הבנו פה משהו, אתה משתווה איתו ביחד, ואתה מתחיל ללמוד את החומר הזה עוד הפעם ביחד. יש איזה רגע קסום ומתוק שאין כמוהו, שפתאום החברותא שלך קלט את הסוגיה. הוא קלט. שהוא גם קלט שלא רק הוא הבין את החומר, אלא גם אתה הובלת אותו להבין את הסוגיה, כי אתה כבר קלט אותה לפני זה. אבל פשוט לא התגעת על זה, לא אמרת אני קולט, אני מבין, אני יודע, כמו שאנחנו מתרגילים להגיד כל היום, אני יודע, אלא אני רוצה איתך לדעת, כי לדעת את זה איתך ביחד זה לא שווה לשום דבר. ובאותו רגע שהוא מבין שעשית את זה בשבילו, יש פרץ של אהבה שאי אפשר לתאר אותה. פרץ של אהבה. אז פרץ של אהבה אחד מצד שלו, ופרץ אהבה מצד שלי, שהוא מסביר לי, וככה אנחנו לומדים, מלמדים אחד את השני, ולומדים באחד עם השני, לא בעליונות, אלא בנקודת השתוות מוחלטת, ונוסיף על זה שזה חומר שהוא אינסוף, זה תורה שהיא אינסופית, שהיא רק באה לשבר תבניות מחשבתיות, אז כל התבניות המחשבתיות שיש ביני לבינו, באותו רגע שהחומר של האינסוף הזה נכנס בין הסוף שלי והסוף שלו, אז נהיה פה אינסוף ביני לבינו, אז הלב שלי נפתח, והלב שלו נפתח. ובסוף הערב אנחנו פשוט רוצים לחבק אחד את השם ולהגיד, אחי, אני אוהב אותך. וזהו. שזאת הייתה הפואנטה של כל הלימוד, לא כדי שאנחנו נבין יותר חומר. החברותה, החברותה האמיתית, זה הדבר הכי קרוב אליי בעולם. אני זוכר תקופה שזכיתי ללמוד עם החברותה שלי, הייתה שנה קסומה שהצלחנו להתמיד, 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 להתמיד. זו הייתה שנה שהקשר בינינו, זה חבר שאני מכיר אותו 20 שנה. אבל באותו זמן שאנחנו למדנו, הקשר שלנו היה הקשר הכי חזק אי פעם. הרגשנו אחד את השני. ממש, אתה מרגיש את החבר. אתה מרגיש שהוא צר לו, אתה מרגיש שהוא שמח. אתה מרגיש שעובר אליו משהו בעבודה, אתה מרים לו טלפון, תגיד, מה קורה, איך עובר אליך היום?
איך ידעת?
איך ידעת, מה קורה, איך אתה, מה? מספר לך, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אתה פשוט מרגיש אותו, אתה חווה אותו.
אתה יודע איפה זה קורה הכי הרבה?
איפה זה קורה הכי הרבה?
בין אמא לבן שלה.
לבן שלה, כן.
כן, כשהבן חולה, אז אמא ממש כאילו מתקשרת עם הבן שלה. ואתה אומר, זה יופי זה. זה פשוט כאילו, זה נטול אינטרסים, נטול אני יותר טובה, מול הבן. אין פה מי יותר טוב, מי פחות טוב. זה ממש יפה. ואם מגיעים לזה בחברותה, מה טוב?
אז צריך להגיע לזה לכל מקום בחיים.
כן.
הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני יצורים מוזרים כאלה לחיים, איזה זקן טרחן, איזה זקנה פתאום שרוצה לספר על עצמה ולדבר פתאום. אנחנו צריכים להרגיש באותו רגע שיש פה מציאות של נצח. של נצח. יש בלילה, ניתן עוד דוגמה, יש בלילה כמה משמרות ללילה. אז כתוב, יש משמרת של כלב נובח או כלבים נובחים, זה משמרת ראשונה, והמשמרת השנייה, כמה שעות שלאחר מכן, זה חמור נוער, ויש עוד משמרת שהיא ממש בתוך הלילה, בשעות הקטנות של הלילה, בסביבות 2-3 בלילה, שנקראת, אם אני לא מדייק בדיוק את המילים, אישה מספרת לבעלה. בין כלבים, חמורים, פתאום אישה מספרת לבעלה. וזה באמצע הלילה. איזה זמן מוזר לאישה מספרת לבעלה. אז מי שמתבונן את זה, כשזה יותר לעומק, רואה, כשאנחנו מדברים על הפעם, זמן שהיה חושך, אז הולכים לישון בחושך. תרגינים, קצת נאורות, עוד שעה, והולכים לישון. מוכרים לישון מוקדם, 5, 6, 7 בערב, 8 בערב. מתעוררים, 2, 3 לפנות בוקר, הגבר והאישה בבית מתעוררים, ושקט בחוץ. ואין שום דבר יותר חשוב לעשות. ואז בשקט הזה, אישה מספרת לבעלה מה עבר עליה, מה הרגישה באותו יום, מה קורה עם הילדים, איך היא מרגישה בעצמה, חולקת. והזמן הזה, שהגבר לא עסוק באייפון, והוא לא רץ לראות איזה תוכנית טלוויזיה, ואין לו כרגע עבודה לרוץ בשדה, הוא איתה, בשקט, לשמוע אותה, להרגיש אותה. ברגעים האלה, עובר ים של אור. ים של אור של אין סוף שנכנס שם בתוך הסופיות הזאת ומאיר מאוד. המון מידע עובר שם. פתאום הגבר מרגיש את אשתו. פתאום הוא מתחבר, הגבר והאישה מתחברים. יש מתעוררת שם אהבה מהמקום התשומת לב הנקייה והיפה הזאת. בואו ננסה להחזיק את עצמנו, להסתכל על עצמנו ביום יום, כמה שיחות אנחנו מנהלים ואנחנו לא שם. או שאנחנו מדברים שאנחנו נוהגים, אז אני גם נוהג, ואני גם שומע משהו ברדיו, ואני גם מדבר בפלאפון. כמה כבר קשוב, אני קשוב. או שאני מדבר עם חבר, הוא מדבר אליי, והמחשבה שלי זזה, והעיניים מרצדות לצדדים.
אז אני אעשה לו, כן, כן.
כן, ואני אומר, כן, אתה ממשיך לדבר, ואני לא שומע מה אתה אומר בכלל. שם נמצא אינסו. פה. למה שם? כאן. שאני פשוט נוכח. אני פשוט צריך להיות נוכח בסיטואציה. מה עובר על צדיק? צדיק עוברים, יכולים לעבור אצלו מאות אנשים ביום. תן ברכה, תן ברכה. וכל אחד עם סיפור, השם ישמור. מתי עולים לצדיק? שיש בעיה. והוא קשוב. והוא איתך.
והוא מחייך.
והוא מחייך, והוא מתעניין. ומה אתה עובד? ומה אתה עושה? אתמול, אחרי עבודת הכהן הגדול, אחרי עבודת הכהן הגדול, שאנחנו יודעים שזה קודש הקודשים, הדבר הכי עמוק שיכול להיות, שהצדיק עלה ותיקן את כל נשמות ישראל ואת כולנו, ומי נגזר לחיים, נגזר למוות, הכל קרה ב-10 דקות אינטנסיביות, והרב נח, וכולם צובים עליו ומשקים לו את היד ודברים איתו, ופתאום עובר איזה בחור חדש, שהוא תלמיד חדש שלנו, והרב אומר לו, אני רואה אותך הרבה לאחרונה, מי אתה? אז הוא אומר לו, איך קוראים לו? אומר לו, יש לך אישה? כן, ילדים? איפה אתם גרים? מה אתה עובד? מתעניין בעבודה שלו? אומר לו, כן, באיזה שיטה אתה עושה? מה? אני בשוק, אני חושב שם שתי מטר מהבחור. הוא אומר לו, אחרי שהוא סיים, בוא, 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 מה, מה הרב אמר? מה הוא דיבר איתך? סתם, שיחה, פשוטה. קודש הקודשים, הצדיק, הירד עכשיו מקודש הקודשים, תיקן את כל נשמות ישראל, נגזר כל מה שיהיה לעם ישראל. כל מה שמעניין אותה כרגע, זה בחור חדש, ולהיות איתו, והוא הרגיש שהרב היה איתו 100% בדקה הזאת שהוא היה איתו. איזה דבר עצום זה. איזו רגישות. יש איזה מישהו שמגיע לרב שלנו כל פעם, והוא אומר שהוא קורא לו, הוא קורא לעצמו דוד המלך. אז הוא בא אליו הבית, הוא אומר לו, אם אתה דוד המלך, בוא נסדר לך כיסא של מלכות. הוא יושב איתו, הוא מדבר איתו, הוא יכול לדבר איתו דקה, שתיים, חמש, שעה ויותר. אנחנו שואלים, הרב, כאילו, נפנף אותו. מה עכשיו אתה... עוד... וזה לא פעם אחת. כל יום. כל יום הוא בא להגיד לרב, אני דוד המלך, אני דוד המלך, והרב יש לו סבלנות, ועוד סבלנות, ועוד סבלנות. הוא מקשיב לו. מה ההבדל בינינו לצדיק? גם אנחנו יכולים לשבת לשמוע אותו מדבר על עצמו שהוא דוד המלך. אבל אנחנו בפנימיות שלנו נרגיש שיש לנו משהו יותר טוב לעשות. מרגישי שזה בזבוז של זמן. והצדיק מבין שאין פה בזבוז. כי אין בזבוז ברוחני. כרגע יש פה מציאות שבן אדם שאנחנו מתקשרים כרגע תקשורת של נשמות. ואני צריך להרגיש אותו. אני צריך לחוות אותו. אני צריך לתת לו את כל כולי בו ברגע. כמה זה פשוט וכמה זה מורכב. כמה זה קל להשגה וכמה אנחנו רחוקים מזה מבחינת ההרגש שלנו. זה מרגיש לנו לא. לא. אולי מרגיש לנו כן, אבל הראש שלנו אומר לא. יש משהו יותר טוב לעשות. וזה הצער הגדול שלנו. שאנחנו לא מצליחים לגלות את האלוקות ברגעים הפשוטים של החיים. באוטובוס, במונית, במקולת, בתור, שדחפו אותי בתור. העולם שלנו כל כך מתוק. העולם שלנו כל כך עדין. ומה שנצרח מאיתנו זה שאנחנו נתעדן כדי שנחווה את הדבר הזה. כדי שזה יעבור בתוך תוכנו ואנחנו נחווה מציאות באמת של אהבה ואחדות. לא מסטיקר, לא ב-peace and love, לא כי אני רוצה את זה, אלא כי ככה זה. זה פשוט שזה ככה זה. כי אם כמו שהסברנו שהגוף שלנו מורכב מאינסוף, אז האינסוף הזה הוא עובר בין כולנו. זה כמו שהאצבע תגיד, אני עומדת בעצמי ואני עומדת בעצמי. אבל אתם חלק מגוף אחד, אתם לא יכולים, אי אפשר להגיד את זה. ככה אנחנו. זה כמו שאנחנו טובלים בים גדול, וכל אחד ככה בין הגלים, ואחד הוא החליט שהוא מערבולת, ואחד החליט שהוא סלע, ואחד החליט שהוא, כל אחד מחליט שהוא משהו אחר. אבל בעצם אנחנו כולנו בתוך הים. וכולנו חלק מאותו ים. ברגע שאנחנו נתחיל להרגיש אחד את השני, נתחיל להרגיש את האדוות אחד של השני, אנחנו נוכל להתחבר אחד לשני. זה כל מה שנדרש מאיתנו. להסתכל בפשטות על כמה אנחנו באמת חלק מדבר אחד. אנחנו נדבר על זה, כי זו נקודה שצריך לשבור אותה. יש איזה מחסום מאוד מאוד חזק שאנחנו מרגישים עצמנו, אנחנו צריכים להכניס אינסוף בין עצמנו, בין אחד לשני. אז אנחנו נחזור על זה עוד בשיעור עם עזרת השם. נשאיר לנו איזה שיר.
בבקשה, בטח.
שוב, אסף היקר לא איתנו.
אבל מסיבה של קודש קודשים.
קודש קודשים, בונים סוכה.
בונים סוכה.
כל החברים בונים סוכות, בונים את תוגים, ברוך השם, אנחנו פה איתכם בשמיים. חשבתי לשיר לכם גם שיר של קרלי בך, שאני מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא שר על, על העובדים. הוא באו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, שיש נשמות שהם פשוט הלכו לאיבוד, ויש נשמות שדחו אותם מהקדושה. אבל גם אלו וגם אלו רוצים לעלות ולחזור לירושלים. אז זה מתוך ספר ישעיה. אבל תשאיר איתי.
זה, את השיר הבא אני מכיר.
ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש. בירושלים, 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 בירושלים. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש. בירושלים, 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 בירושלים. אז עכשיו שחזרנו מארץ אשור ומצרים, אני שמח שרואי ככה לשמור על הפינה הקבועה.
לשמור על הפינה הקבועה.
להכניס השיחה השבועית שלנו.
השיחה השבועית שצריך.
אז חבוד, רואי פלם.
טוב, מה זו בעצם השיחה השבועית? השיחה השבועית נולדה באוטו. באמת? אחרי השיעורים עם הרב, אם זה ימי חול, אז זה יוצא שזה בערך בשתיים. אם זה בימי חמישי, זה יוצא שזה בחמש בבוקר, אחרי שאנחנו קונים חלות
בוויז'ניץ.
בוויז'ניץ. אז יוצא שאני וגבריל יושבים באוטו, ופשוט מדברים על החיים. וכל הזמן שואלים, כאילו, אז איך יש מצב כזה? כמו שגבריל כרגע דיבר, אז איך יש מצב של... מצב של פסטיבלים ברחובות כשיש סוכות בבני ברק, או מה זה אומר לי ומה אני רואה פה, זה הבריאה? כל זה חלק מהבריאה? וממש שיחות ממש ממש יפות, עד שגבריאל החליט יום אחד שצריך את השיחות האלה לדבר. לא רק אנחנו צריכים לשמוע את הדברים האלה, דרך אגב, מה שהוא מספר לי ומה שאני מספר לו, כן, זה ביחד. עכשיו בדיוק אני רוצה את האמת, לפני שאני מגיע לעיקר השיחה, פשוט לצלם תמונה ולהסביר אותה. תמונה. תמונה. כמה זמן אנחנו חברים?
4 חודשים.
4 חודשים. אתה אוהב אותי?
מאוד, לא חושב.
גם אני אוהב אותך. עכשיו, אתה יודע, מהצד אפשר להסתכל עלינו ולשאול, 4 חודשים מכירים, מה אתה מכיר אצלו? מה הוא מכיר אצלך? את האמת לא הרבה.
לא.
ממש לא הרבה, אתה לא יודע מאיפה באתי, אתה לא יודע מי אני, אתה לא יודע איך קוראים להורים שלי, אפילו לאח שלי, אתה לא יודע, ואני אדבר עליו כל היום.
נכון.
אבל אני חושב שמה שאתה מסביר בשיעורים שלך, ברוך השם אני רואה את זה, ואתה כאילו חי את זה, ואני מהצד רואה את זה. ואני אומר לעצמי, כאילו תראה למשל, קוראים לנו לפעמים מצבים, שיום אחד גבריאל מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אני בדיוק הוצאתי הרבה כספים, האישה והילדים, יש לך איזה משהו לעזור לאיזה מישהו? ואני אומר לו, בטח. ובאמת הלכנו, קנינו כמה מצרכים, הבאנו לאיזה מישהו, אבל אני לא בא כדי להגיד איזה נדיבים אנחנו, אני בא פשוט להעלות עיקרון שאומר, לי ולגבריאל יש משהו שהוא משותף לעולם הזה. יש לנו ראייה משותפת לעולם הזה. והראייה המשותפת לעולם הזה לוקחת אותנו ומצעידה אותנו לעבר מקום, תקראו לזה מבטחים, תקראו לזה גולה, אני קורא לזה אהבה. ופשוט אני לא מסתכל על עצמי כשאני רואה את גבריאל. יוצא שכן, כי אני בן אדם, אבל כמו שגבריאל אמר, להוציא מזה ניצוצות קדושה, אז אני מסתכל על עצמי ואני אומר, רגע, שנייה אתה, חכה. יש גם את גבריאל ויש יותר מגבריאל, יש את החזון המשותף שלכם לעולם הזה. בדיוק כמו שאנחנו, מה שאנחנו עושים פה, כשאנחנו מדברים. מדברים איתכם בבית, מדברים הקהל. ויוצא שהחזון שלנו, זה האהבה שלנו. זה גורם לאהבה בינינו. ובאמת, ברוך השם, אני וגבריאל חברים נורא טובים, ואהבה רק גודלת. וזה העיקרון הנוסף. שבוע שעבר דיברנו על עקרונות, ואמרנו שיש עיקרון נורא חשוב בזוגיות, בגבר לאישה. מתקשר אליי בן אדם ואומר, אשתי לוחצת אותי, אומרת, בוא נתחתן, למה? אנחנו 3 שנים ביחד. אז אני גם קופץ ואומר, נו, מה הבעיה? תחתן. אצלנו זה פשיטה, זאת אומרת, אצל כל אחד אני חושב, 3 שנים הכל בסדר, בגיל מסוים, מה עושים? מתחתנים? הוא אמר משהו שמאוד חורה לי, אני יכול להבין אותו, אבל זה חורה לשמוע את זה. הוא אמר, תקשיב, צריך להתחזק כלכלית קודם, צריך להתפתח בעולם הזה, ואחרי זה מתחתנים. עכשיו אני אומר, כאילו, החזון הזה שלה, להתחזק כלכלית שלך, זה גם החזון שלה. זאת אומרת, אתה יודע שאתה בזוגיות? אתה יודע שאתה בקשר? לא, קודם כל אני צריך להתחזק כלכלית, ואז אחרי זה נתחתן. אז בדיוק מה שדיברתי כרגע עלינו, אז זה צריך להיות בכל קשר, בין חברים, בייחוד בזוגיות. למה? כי למשל, בעולם הרוחני יוצא מצב שלגבר נגיד יש רב, ולאישה יש רבנית, אז יש קצת חילוקי דעות. בעולם הפחות רוחני נקרא לזה, הגבר חושב על העבודה, האישה חושבת נגיד על הבית, והאישה לא מבינה למה הוא חושב על העבודה, והגבר לא מבין למה היא חושבת על הבית, והוא חזר מהעבודה, ואת לא יודעת שאני בעבודה, ויוצא כאילו שיש בזוגיות שני ראשים, שכל אחד מופנה לצד אחר, ואיך לא יריב? זה פשוט, זה כל כך פשוט שזה פשוט עצוב כמה זה פשוט, ואף אחד לא רואה את זה. והעניין, העיקרון הוא, ונגיד כלל, פשוט נגיד את זה, צריך בזוגיות חזון משותף, רצון משותף. יש לנו כאילו איזו תפיסה על עצמנו, איזה אידיאל על עצמנו שמושך אותנו, אני צריך להיות ככה. ומה עם הקשר שלך, איך הוא צריך להיות? ולאישה יש גם תפיסה, אני צריכה להיות, מה עם הקשר שלך, איך הוא צריך להיות? והשבוע, בדיוק השבוע, שמעתי דבר וזה עוד שנייה מלחתום גט. עוד שנייה מלחתום גט, המסמכים כתובים, כתובים. ומה היא אומרת לו? אני רוצה שתאהב אותי. והוא מסתכל, מה דברת? והיא אומרת לו, אני רוצה שפשוט תאהב אותי. וכאילו היא זוקת לעזרה, והוא כזה אטום. אז אני אומר לו, מה החזון שלכם? מה הרצון המשותף? אומר, מה זה? מה זה אומר? אז זה כאילו כל כך נשמע פשוט שהבן אדם עוד שואל אותי, מה זה אומר, מה זה אומר חזון משותף? אני אומר לו, קודם כל, לפני הכל, לפני שמתקנים את העולם הזה, לפני שנהיים ועד בית ומתקנים את כל הבניין, קודם כל, חזון משותף זה שהקשר יצליח. אני קם לבוקר שאני רוצה שהקשר שלי עם אשתי יצליח. קודם כל. מי אומר את זה? ירדנה. מי אומר את זה? אני רוצה שהקשר שלי יצליח. אומרים את זה? חיים את היום יום, נכון? אבל לא אומרים את זה כל כך. לא מסתכלים על זה. ממש, כל ההסתרות שגבריאל מדבר וכל הגסות, הגסות הכי גסה זה הגסות הזאת. שאתה נמצא עם מישהי, שאתה מחזיק לה את היד, ואתה הבטחת לה דברים, והבטחת לעצמך דברים, ובדיוק איזה שנה, שנתיים אחרי, אתה כאילו מתחיל להפסיק להסתכל עליה, ואתה מתחיל להסתכל על עצמך. והיא, זה לא שהיא מסתכלת על עצמה, היא אישה, היא יותר עדינה ממך, אבל יש לה ילדים על הראש, היא שואלת מה עם הילדים ומה עם הבית שלי. אז תבינו שכמו שהתחתנתם, כמו היום הראשון, זה היה רק נקודת ההתחלה. זה נקודת התחלה שממנה פשוט ופשוט עולים. רק עולים ועולים, וזה לא זה מדהים כמה אפשר לעלות. ויש, הרצון הוא משותף. קודם כל שהקשר יצליח, אחרי זה, שכל מקום שנגיע אליו, שנהיה בו כמו אור, שנשאל, מה שלומכם? אתם רוצים לבוא ולהתארח אצלנו לשבת? אתם רוצים שנבוא אליכם? תשאל את אמא איך היא מרגישה, תשאל את אבא איך את מרגישה. דברים פשוטים. אף אחד לא ביקש ממך עכשיו שתקנה חברות, ואף אחד לא מבקש ממך שתקני את כל העולם, ושאתם צריכים להיות דוגמת יוקרה לכל השכונה. פשוט, שתהיו ביחד כאחד. וזו לדעתי ההסתרה הגדולה ביותר. אז נגיד עוד פעם את הכלל, וגבריאל ימשיך בדברי התורה הגדולים שלו. שהחזון, שקשר צריך לעמוד איתן על חזון. כתוב, אישה ואיש זכו, שכינה ביניהם. מה זה זכו? הזדקחו? על מה גבריאל מדבר? על עדינות. על עדינות. על זך וטהור בקשר. ומה הם זכו? הם זכו שיש להם חזון משותף להתקדם ולהחזיק אחד לשני, אחת לשנייה ואחד אחת לשני ואחד לשנייה את היד, למקום יותר טוב. ואני מקווה שאותו בחור שדיבר איתי, שבעזרת השם שהתחתנו ושכולם התחתנו בעזרת השם, שירד זה, ושירד מענייני הכלכלה, כי אם הכלכלה לא תבוא, אז מה, לא מתחתנים? ואם דברים לא מסתדרים, אז לא מתחתנים? אז כן מתחתנים, ואחרי שמתחתנים ורואים את זה, ויש חזון משותף, אי אפשר לשבור את זה. תודה.
אתה מדבר על להתחתן, בעצם החתונה זה כלי לקבל שפע גשמי. כי אדם נקרא פלגה דגופה, אדם הוא רק חצי בן אדם, עד שהוא מתחתן. והחתונה היא בעצם השלמה של הנשמה. ועד שאנחנו לא מגיעים למצב הזה, בעצם השפע שאמור להגיע אלינו לא מגיע אלינו. אחת התהיות הגדולות מאוד לגבי הבאת ילדים לעולם, זה נושא שלם שלא ניכנס אליו עכשיו. שבן אדם שחושב גשמית, אומר, ילד, 2,000 שקל גן, לא יעמוד בזה, לא מביא מילדים. טוב, זה ניסיון לאמונה, אבל לדעת שילד מביא שפע איתו. ילד יורד לעולם, הוא מביא עוד הכנסה. יש לי שניים, אבל ברוך השם ראיתי איזה עובד. איך יהיה? בום. יש עלה, לא יודע מה קורה, זה קורה. עוד פעם זה קורה, זה קורה. מפתאום יש איזה בור, אז משהו אחר נכנס. מעל הטבע. צריך לתת לקדוש ברוך הוא קצת ספייס, קצת מקום, קצת לצאת מהאקסל של החשבון בנק, ולתת לו להיכנס שם בין השורות. טוב, אז זה גם עניין דיבור של אמונה, וזה יש פה הרבה עניין. אבל יפה, יפה אמרת לגבי העיקרון הזה שצריך שיהיה חזון משותף, כי זה מה זה, כמו שזה מאחד בינינו, זה צריך לאחד בכל עם ישראל.
חזון גם רוחני, גם גשמי, זה לא משנה. שיהיה משהו משותף.
כן.
שיחזיק אותנו.
לגמרי. אז אני רוצה להקדיש את כמה דקות האחרונות של השיחה שלנו, קצת הכנה לקראת סוכות. אנחנו, כמו שאמרתי, היום אנחנו בשיא ההכנות, ברוך השם, הסוכה שלי כבר עומדת. קניתי כבר את רוג, עברתי את השלב הקשה של ארבעת המינים, מחר לולב, ואנחנו באמת מתכוננים לחג מיוחד שאין כמוהו. אני יכול להגיד היום שזה חג פסגת האושר בחגים. זה לשבת בדבר הכי לא ברור בתוך סוכה, סוכת ארעי, עם שכח מעל הראש, ברחוב, בשכונה, או מי שגר בבית, יש לו את זה בבית, אני מעדיף את הרחוב, את השכונה, ואתה פשוט מאושר, כמו שלא היית מאושר כל השנה כולה, וכמו שלא היית מאושר מחייך. עכשיו, כן, שילד נולד וזה, מתרגש וזה, שיש דברים, אבל ככה זה משהו תמידי כזה, שזה כל שעות היום, ואתה בשמחה, ואתה לא יודע למה אתה בשמחה, זה סוכות. בסדר, לא כולם יש את הסוכה, ויש גם את ארבעת המינים, ולא כולם זוכים להגיע לזה, אבל לפחות נסביר מה הרעיון הרוחני של סוכות. יש פה איזה דרוש יפה שכתב החלבן, הרב חיים עזרא הכהן, שיבדל לכם ארוכים וטובים ובריאים, ופרעה שלמה ששלח בבת השם.
אמן.
כתב יפה, עכשיו יצא לו ספר שלם על סוכות, אולי בשיעור הבא אנחנו נביא כמה דרושים ממנו, אבל אני רוצה להגיד ככה, מהלך שהוא הראה על שלושת הרגלים, שזה מאוד יפה להסתכל על זה. הוא מסביר ששלושת הרגלים, שזה פסח, שבועות וסוכות. אולי נקרא את החלק הראשון של המאמר. הוא אומר ככה, ג' רגלים זה שלבים בבניית ישראל להשפיע בעולם.
דיברנו על השפיע.
כן. שעם ישראל צריך להגיע למדרגה שהוא משפיע לכל העולם כולו. כן, שאנחנו נהיה אור לגויים. אז יש שלבים בבנייה. צריך להיבנות לשלב שאנחנו מגיעים להשפעה. אז כך אומר, חג הסוכות, אין קץ לנערות השמחה והעונג הזורחים על נשמותינו בחג העליון הזה. הוא מספר בחלבן, שהוא היה קטן, היה הולך לאיזה אדמור בשכונה, שהוא שמע לה פשוט צדיק גדול. אז הוא היה נער, הוא היה שמה. הוא רצה לראות מה קורה שם בסוכה של הצדיק, כי שמו שהצדיק לא זז מהסוכה אפילו רגע אחד. הוא סיפר סיפור, הוא חזר עליו, פעמיים שמעתי את הסיפור הזה ממנו, שהוא היה אצל הצדיק, אצל האדמור הזה, והוא בא בבוקר, הוא הגיש להם תה, ועזר להם, והיה איתם, ולמד שם בסוכה, והרבי לא יוצא, לא יוצא, לא יוצא. אפילו לא יוצא לשירותים, להתפרנות הוא לא יוצא. מגיע שעת מנחה, הרבי אומר, הוא הולך למקווה, באה המונית, אספה אותו, טבע למקווה, פעל מנחה, חזר לסוכה, לא זז מהסוכה. לפני שהוא הלך, הוא בא, שאל את הרב, הוא אמר לו, הרב, מה? איך אתה ככה לא זז מהסוכה? בתמימות של נער, כן? ככה, עזות הקדושה, יש לו עוז. אז הוא אמר לו, חיימקה, כשתגדל ותבין מה זה סוד הסוכה, גם אתה לא תצא לזוז מהסוכה. ברוך השם חיים כגדל, והיום הוא כבר צדיק מבוגר, והוא היום מבין את סוד הסוכה. הוא אמר לנו, היום כשאני מבין את סוד הסוכה, גם אני לא רוצה לצאת מהסוכה. אז כך הוא מתאר במילים היפות שלו. חג סוכות אין קץ לנערות השמחה והעונג הזורחים על נשמותינו בחג העליון הזה. שפע של חסדים טובים ומהירים זורחים להאיר כל נב, לב ונפש, להרנין ולדשן עצמותינו מטוב בית השם ומנחל עדניו. חג זה איננו עומד לבדו, ולמעשה חותם של שלושת הרגלים. שהנה שלושת הרגלים אינה מהלך אחד המורכב משלושה שלבים. מהלך זה מתחיל מחג הפסח ומסתיים בסוכות. אך ידוע בגמרא, בדעת רבי שמעון בר יוחאי, שדין בל תאחר הוא שלושת הרגלים כסדרם. היינו שאורים שלושת הרגלים הבנויים במהלך אחד, הוא מתחיל בפסח ונגמר בסוכות. כך גורים את זה בתורה, שמכנה אותם לפי העבודה החקלאית, קציר ואסיף. כן? חג הקציר וחג האסיף, ככה נקראים החגים של שלושת הרגלים. אז הוא רוצה לפרט כמה מילים על זה. זה אומר ככה. נפרט בעזרת השם את עניין זה ונתבונן לשלושת הרגלים בציר ההתפתחות של עם ישראל. סביב מימוש תפקידו בעולם. הנה ידוע שפסח הוא זמן לידת עם ישראל. לידה. מתי נולדנו? כשהיינו בתוך מצרים, יצאנו משם, שם נולדנו. ממש כתוב גם מצרים, שזה מם סופית בסוף, זה כמו הפתח של האישה, ששם יוצא הילד, שזה מם שהיא סגורה וזה נפתחת, על מם נפתחת, ומשם יוצא הילד. צריך יצאנו ממש ממצרים, מהמיצרים, כמו שהילד יוצא מהמיצרים של הרחם, ושל היציאה של התעלה, כך אנחנו יצאנו מהלחץ הזה, יצאנו להיות עם. זה מסביר שפסח זמן לידת עם ישראל, בו עם ישראל הופיע בעולם ודרך על במת ההיסטוריה. כך אנו רואים שמצרים היא סוד ההיריון והעיבור. כן, מצרים זה ההיריון והעיבור. ויציאת מצרים זה הוצאת גוי מקרב גוי. בחינת לידה. זו ראשית והתחלה של עם ישראל. לאחר התחלה זו אנו עולים למדרגה רוחנית גבוהה יותר, אל מחוזות רוחניים ופשטים מכל חומר, אל הר סיני. כן, יצאנו ממצרים להר סיני, לקבל תורה. לחג השבועות אנו מקבלים את התורה, ואנו נמצאים במדבר, במקום שאין בו שום יזכור לגשמיות ולעולם הזה. ושם אנו מתאחדים עם אור התורה. כן, במדבר אין גשמיות. ישר, רוחניות מוחלטת. אבל בסוכות, לאחר מכן בסוכות, אנו יורדים אל העולם, יוצאים מהבית אל הסוכה, לוקחים ואוספים אלינו את ארבעת המינים, מקריבים 70 פרים, בית המקדש היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, כל פר כנגד עם אחר. למעשה בצורה כללית מאוד ניתן לומר שפסח הוא הלידה, הרגעים הראשונים בהם עם ישראל נוצר. לאחר מכן עם ישראל התפתח מספיק כדי שיוכל לקבל את התורה, שהיא למעשה הכנה והוראה כיצד עם ישראל לתקן את העולם והשפיע עליו, כמו בר מצווה של בן אדם. כן, חג השבועות הוא קבלת ההוראות איך לפעול ולהשפיע בעולם. אבל עדיין לא ירדנו ונכנסנו ממש אל העולם. אנחנו נמצאים במחוזות רוחניים ופשטים מאוד, ורק בסוכות אנחנו ממש יורדים לעולם הזה ומשפיעים עליו. מה זה השפעה? זה שהיו בסוכות היינו מקריבים קורבנות לכל העולם. זאת אומרת, האור ושמחת בית השואבה הייתה משמחת את כל העולם כולו. אז אני רוצה ככה לסיים איתו. כי הוא מסביר פה יפה, הוא אומר שהפסח זה הלידה, זה התינוק, שהוא צריך שמירה, אז אנחנו מאוד שומרים בפסח את כל המצוות, שלא יהיה מלוכלך פה, ולא יהיה זה, ולא יהיה חמץ, כמו ששומרים על תינוק, שהכל יהיה חם ונעים ומרופד, וזה ככה אנחנו דואגים בפסח, הכל כזה מצוות, הדוקות, אתה רץ כל הזמן שיהיה הכל על המילימטר, נכון? ככה זה לידה, שתינוק, אתה ממש עדין איתו, כל דבר אתה שומר עליו ממש. אז שבועות זה בחינת בר מצווה. שבועות, תכלס, אין ממש מצוות מיוחדות בשבועות. אנחנו פשוט מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. מקבלים את התורה. ככה ילד בבר מצווה מקבל עצמו את התורה. ופתאום מקבל הערה רוחנית כזו גדולה. אבל סוכות זה תכלס מה שהבן אדם צריך לעשות בעולם. אחרי שנולדת, גדלת להיות נער, הפכת להיות בוגר, עכשיו קח את כל התורה ותשפיע. ותשפיע החוצה. תיקח את העולם הגשמי שלך, תיקח את העולם הרוחני שלך, תחבר את שניהם, ועם הכוחות האלה, תלך ותתן טוב לעולם, לכל העולם.
ובגלל זה הולכים לפני סוכות למערת המכפלה. זה המפגש בין הרוחני, בין הרוחני לגשמי.
כן, לא יודעתי שיהיה הולכים למערת המכפלה, אבל...
כן. יפה. עכשיו כולם עולים למערת המכפלה. באמת.
אם אני אוכל מספיק עם הלולב, נלך מחר.
כן.
בעזרת השם.
מחר יום שישי.
שישי.
בעזרת השם, בעזרת השם גדול.
אז הנקודה היא של להגיע לסוכות, בוא נבין רגע שנייה מה קורה בסוכות ונרחיב על זה בשבוע הבא בעזרת השם. סוכות, בן אדם יוצא מהבית, יושב בסוכה, מקום ארעי, שם על עצמו פסולת, צריך, המצווה זה לשים פסולת, גורן ויקב. ממש את הדברים שזרוקים בגורן וביקב, אתה הולך שם אותם על הגג, וזה הסכך שלך. וכתוב שכל הסוד של הסוכה זה הסכך. כן, כי סוכה זה מלשון, זה סכך, כי סוכה רושמים גם בלי וו, אז זה סכך. אז הכל פנים, האדם יושב בתוך הסוכה, הוא מקבל את כל האורות הרוחניים שבכיפור הוא היה צריך להגיע אליהם בזכות תשובה שהוא עשה. כן, אתה עושה תשובה 40 יום וזה, אתה מגיע עד להתעלות יום הקדוש, אתה מתעורר מלמטה, זה התעורות דל תטא. בסוכות, הוא אומר לך, אל תעשה כלום, שב בסוכה.
התעוררו דלילה.
התעוררו דלילה, רק תשב בסוכה, זה נקרא, בינה יורדת למלכות. בזמן שכל העשייה שלנו בעד כיפור, זה מלכות עולה לבינה, כל הרצונות שלנו, רצון לתשובה, זה לשוב אל השם, אנחנו עולים כלפי מעלה, בסוכות אומרים לך, שב, אנחנו באים אליך. מי בא אליך? שיבת הרועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, יוסף, לא? כולם באים.
כולם באים.
ברוך השם. אז באמת הזכות גדולה להיות בסוכה ולחוות את האור הרוחני הזה שמשפיע בכל יום וכל יום. ממש שבעת וספיזין, צריך לשים להם כיסא, לכוון שכל יום מגיע אורח אחר, והאור הזה נמצא איתנו כל השבוע. אז יש המון צודות בחג הסוכות. אבל הסוד הכי יפה בזה, זה שאת כל הגשמיות הרוחנית המעולה הזאת שחווינו רק לפני אתמול, שזה להיות בצום והגוף מתנתק, ואנחנו כולנו בקדושה הילאה ועולים כלפי מעלה בתפילות, בסוכות אומר לך, איך שאתה בתוך הסוכה, אל תעשה הרבה. תישן.
תאכל.
תאכל. זהו, אתה מקיים את המצווה, אתה מקבל את כל האורות. תנענע ארבעת המינים, זה מצוין. למה ארבעת המינים? מה זה? זה סתם. פרי אדר, כמו תפוז כזה. ככה איזה פסולת של התמר, איזה עלה מהדקל שלקחו אותו. הדסים, שזה כל שבת אנחנו חותכים הדסים. כן, יש הדסים מהודרים וזה כמובן. אבל זה הדסים, זה סך הכל הדס, שיח. והרבה בכלל, שזה הרבה נחל, זה גודל בנחל, זה סתם, זה כזה. ואתה לוקח את כולם, אתה גם משקיע במיטב כספך, קונה את הדברים הכי מודרים שיכולים להיות, ואתה פשוט כמו איזה, מתבייש להגיד, אבל זאת אומרת ככה, עושה ככה. עומד ככה, עושה ככה, עושה ככה. ומקבל את כל האורות של כל הבריאה אליך. מהדבר הכי פשוט, מהשיחים, קצת מפה, קצת מפה. זה נקרא קידוש הטבע. שהמצווה עצמה היא לקדש את הטבע, את החומר שברא הבורא. את השיחים, את הפירות, את הפסולת. אין פסולת באמת. כי הפסולת בפסוקות הדבר הכי קדוש שיש. מה בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו? שמה שאנחנו חושבים בחוץ פסולת? הוא לא יוצלח, זה לא, זה. למה הוא סתם חי על הבטלה, זה. כולם פסולת, כן? אנחנו זורקים את כולם. אומר לך בעולם, כמו הסיפור של קרליבך בהתחלה, שאותם אני הכי אוהב. כי אין פסולת בבריאה. שים אותה מעל הראש שלך כשאתה יושב איתי בסוכה. מעל הראש, הם מעליך. כי הם זה אני. אם אתה רוצה להיות חלק ממני, אז תיכנס לתוך הסוכה, תשפיל את עצמך, תצא מהבית קצת מכל הלבנים והמזגן והתענוג, ותרגיש מה זה להיות עם עם ישראל. בפשטות. כולם ישנים בסוכה, כולם מרגישים את החום שחם, את הרוח שנעים, את הרעש שיש רעש, כולם ביחד. כמה נעים להיות ביחד. לשאוף לזה, לנסות להגיע לזה, בעזרת השם. אנחנו נקדש, בעזרת השם, את השבת הזאת, שבת האזינו, שבת גדולה, שבת שגם השמיים וגם הארץ מתקדשים ביחד.
חד הון.
חד הון. איך הפסוק הולך?
האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרי פי.
תשמע ארץ עם רפי. אז גם השמיים מאזינים וגם הארץ שומעים את עם רפי. ביחד אנחנו מתקדשים.
ועל שניים יקום דבר.
אז אנחנו צריכים לקדש גם את החומר וגם את הרוח. בעזרת השם, בזכות חג הסוכות, שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו נגיע למדרגה שמגיעה לכולנו. מדרגה דבקות בשכינה הקדושה.
לשמחה.
לשמחה, שמחה, שמחה. זה חג השמחה. אם עולה צער, לזרוק אותו מהחלון של הסוכה.
הוא הפסולת האמיתית.
הוא הפסולת.
הוא הפסולת.
ולשמוח.
ולשמוח. ולשיר, ולקרוא, לאהוב.
שיהיה חג שמח.
חג שמח.
שנה טובה, פתקה טובה. יש עניין של הסוכה.